שלום, היום אנחנו מחדשים את שיעורנו לאחר כמעט שנה של הפסקה, ובמסגרת השיעורים שלנו בקיץ הקרוב נעסוק בסוגיות שונות שקשורות להתנהלות של החברה, לפעמים בסוגיות ציבוריות, לפעמים בסוגיות אישיות, אבל כל מיני התנהלויות שטעונות ליבון הלכתי, ונשתדל לעסוק כאמור בסוגיות שונות סביב הנושא הזה. נפתח היום בשאלה של מערכת חינוך מאורגנת בחברה, והחובה ליצור מערכת כזאת, וגם שאלות המימון שלה, ההיקפים שלה, כפי שנבהר. נתחיל קודם כל בזה שלכאורה ההלכה או התורה היא במידה מסוימת באידיאולוגיה היא אנטי-ממסדית, דהיינו שעיקר מלאכת החינוך בעצם בתורה הוטלה על ידי התורה על ההורים, כי פשוטם של מקראות ושינתם לבניך ולמתם אותם את בניכם וכיוצא בזה, וכפי שה משנה בקידושין מדברת על מצוות הבן על האב, ובברייתא שם נאמר בקידושין דף כ"ט, תנו רבנן, האב חייב בבנו למולו ולבדותו וללמדו תורה ולשיאו אישה וללמדו אומנות, ויש אומרים אף להשיתו במים. כל המערכת הזאת היא חלק ממערכת כוללת שחובת האבות לטפל בבניהם, וכשהגמרא שם דנה בברייתא הזאת, היא אומרת ללמדו תורה מנהלן, תכתיב ולמתם אותם את בניכם. בגדול מדובר בפירוש בחובת האב ללמד את בניו, וכששאר הדברים שמוזכרים כאן בברייתא, למולו, לבדותו, למדו אומנות וכו', זה בעצם חלק ממסכת גדולה של חובת האבות כלפי בניהם, ולפי דעת המשך חוכמה בפירושו לתורה, אפילו מבוסס על הפסוק שכתוב אצל אברהם, כי ידעתי למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, שרואה בו גם איזה בסיס לחיוב חינוך במובן הרחב יותר, לא רק במובן של ללמד תורה, לחיוב כזה ביחס לבנים. צריך לזכור שאותו חיוב שנאמר שנתם לבניך, שהוא באמת חובת האב ללמד את בניו, גם בחזל דרשו ולמתם אותם את בניכם, או ושיננתם לבניך, שלבניך אלו התלמידים, כך מופיע כאן בספרי על הפסוק ושיננתם לבניך, כך שחובת האב ללמד את בניו היא גם חובת כל תלמיד חכם להפיץ את התורה שהוא קיבל. דיינו, כל מי שיודע תורה חובתו גם להקהיל קהילות וללמד, אבל שוב, לא מדובר פה באיזה חובה ממוסדת, מסודרת, של בתי ספר וכו', אלא חובתו של כל אדם, אם, כמו שהאב ביחס לבניו, כך מי שתלמידי החכמים צריכים ללמד את בני סביבתם תורה, אבל בלי שום מסגרת מאורגנת. אדרבה, המסגרת היא מה אני בחינם, אף אתם בחינם, מערכת, אם תרצו, כמעט בפירוש אנטי-ממסדית. אלא, סליחה, אלא שכאן בפירוש במרוצת הדורות נוצרו תנאים ונוצרו מצבים שחייבו בארגון מערכות מסודרות יותר, והגמרא בבבא בתרא בדף כף א' מתארת שלושה שלבים של הוראת התורה, או של גלגולה של מערכת חינוך, ונראה קודם כל דברי הגמרא בבא בתרא, ואחר כך גם נזכיר מהם השלבים השונים. דאמר רב יהודה, רב ברם זכור אותו האיש לטוב, ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מה ידרוש? ולמדתם אותם ולמדתם אתם. התקינו שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים. מה ידרוש? כי מציון תצא תורה. ועדיין מי שיש לו אב היה מעלו מלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולמד. התקינו שיהיו מושיבין בכל פלך ופלך, ומכניסין אותן כבן תת זין, כבן ית זין, ומי שהרבו כועס עליו, מבעיד בו ויוצא. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהיו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן שש, כבן שבע. אז מה שיש לנו כאן בעצם, זה שבתחילה כל אדם, מי שיש לו אב ולמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. וכאן נקודה מעניינת, שהשאלה מה פירוש מי שאין לו אב לא היה למד תורה, האם באמת מדובר רק ביתומים, והתקנה המרכזית או הראשונית של להושיב מלמדי תינוקות בירושלים, הייתה כרוכה בכך שרק יתומים, אנשים שאין להם אבות, או מי שאין לו אב, הכוונה גם למי שאביו לא ידע ללמוד, לא כל אדם יכול ללמד את בנו. ואולי גם עליהם מדובר, ובזה יש ויכוח בין הפוסקים, האם אדם שלא למד תורה בעצמו ואינו יכול ללמד את בניו, האם הוא פטור מהמצווה הזאת ושיננתם לבניך, או שמה גם אם הוא לא יכול לעשות בעצמו, אבל עליו חלה החובה לדאוג ללמד את בנו, גם אם הוא לא יכול בעצמו, אז הוא צריך לזכור לו מלמד פרטי כדי שילמד. אבל זה חלק מהחיוב הבסיסי שלו, של ושיננתם לבניך. ומה שנאמר כאן, התקנה שתוקנה בשלב הראשון של להושיב למדי תינוקות בירושלים, היא תקנה שכל כולה נועדה אך ורק למי שאין לו אב ממש. טוב. על כל פנים, כאמור, זה ויכוח שקיים, תקנתנו, כרגע רק נעסוק בשלבים השונים של התקנה. כאמור, התקנה הראשונה הייתה להושיב מלמדי תינוקות בירושלים. דהיינו, כל מי שהיה צריך ללמוד, היה צריך לעלות לירושלים, בחינת כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, במובן זה של רק ירושלים הייתה המוקד, וצריך להבין כמובן למה דווקא ירושלים בעניין הזה, אולי עוד מעט נגיד מילה בעניין הזה. שלב שני, היה שהתקנה הזאת כנראה לא הספיקה, כי מי שיש לו אב היה מעלו מלמדו, מי שאין לו אב נשאר, בסך הכל עדיין משימה כזאת של לעלות לירושלים, שכל יהודי בתנאים של אותם ימים שיצטרך לעלות לירושלים, אחד אם מדובר כשאין לו אב לפי אותן דעות של יתומים, אבל גם לפי מי ש, אם מדבר על מי ש אין לו אב שיודע ללמד אותו, אז עדיין האחריות הזאת כמובן על אבות להעלות את בניהם, זה רק אנשים שהיו עם תודעה חינוכית גבוהה ותודעה של אחריות גבוהה, יכלו להרשות לעצמם את הדבר הזה בימים ההם, ולכן התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך, בבתי ספר מחוזיים כאלה. אבל גם כאן, כיוון שדובר בכל פלך ופלך, בוודאי שאי אפשר לתת את זה לכל אחד. ואז השלב השלישי כבר של התקנה, שהם בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, והיא תקנת יהושע בן גמלא. נחזור לשני השלבים הראשונים, שלא כל כך ברור מי תיקן אותם, אבל התקנה הראשונה שהיו משיבים למדי תינוקות בירושלים, לדעתי כרוכה בכך שדווקא בירושלים, כיוון שמדובר בפירוש, הרי יהושע בן גמלא חי בסוף ימי הבית השני, פחות או יותר לפי העדויות שבידינו, עם כל הוויכוחים בזיהויו של יהושע בן גמלא, כפי שהתוספות והבטרה מאירים שכנראה היו שניים, לא ברור אם באמת היסטורית היו שניים, אבל פחות התוספות אומרים שמדובר, יש לנו סיפור מצד אחד על יהושע בן גמלא אחד שקנה את הכהונה הגדולה בכסף, מצד שני יש לנו את יהושע בן גמלא הזה, ותוספות מתקשים לזהות את יהושע בן גמלא הזה עם זה שקונה כהונה גדולה בכסף, לכן הם טוענים שיש אולי שניים, אבל בכל מקרה לא חשוב כרגע, אבל מבחינתנו ודאי מדובר תקנות שכולן עשו במהלך ימי הבית השני, וכל זמן שיש בית המקדש, לדעתי והמוקד הוא בעבודת הכהנים, אז ודאי שמוקד העברת התורה היה על ידי הכהנים, כי צוותי כהן ישמרו דעת, ותורה הם בקשו מפיו, כפי שכתוב בנבואת מלאכי, או כפי שכתוב בתורה, הוא לוי אמר, תומך ואורך לאיש חסדך, אשר נסיתו במסע, וכולי. בעצם מוקד התורה היה בירושלים, מוקד לימוד התורה היה בירושלים, בגלל שהכהנים נמצאים שם, השכבה או הריכוז הגדול של תלמידי חכמים, שבעצם שייכים לכהנים, נמצאים בירושלים, ולכן זה הלך טבעי שיתקנו תקנה של שכל יהיו מעלים בירושלים, כי מציון תצא תורה ודבר השם בירושלים. הכל פנים, אבל התקנה הזאת כאמור לא מספקת, כי באמת צריכה גם מוטיבציה גדולה, גם בשלב זה אולי אפילו משאבים גדולים, כדי להעלות את הילד לירושלים ולדאוג שילמד שם, ולדאוג לו גם לתנאים במקום הזה וכו'. התקנה השנייה היא תקנה שמוזכרת כאן, שהיו משיבים בכל פלך ופלך. וכאן תקנה של להושיב אדם בכל, להושיב בכל פלך ופלך מן בתי ספר מחוזיים כאלה, עדיין דורשת ניידות גבוהה של האנשים, וכמובן שהיא לא יכולה להיות מיועדת לצעירי הצון שצריכים ללכת מכל מקום, ולכן גם בשלב הזה הברייתא מדברת על כך שהיו מכניסים אותן כבן תת זין כבן יות זין. כשמכניסים ילד כבן 16-17 ללמוד בפעם הראשונה, אז כמובן מפסידים פה שני דברים מרכזיים, מפסידים את הגיל הצעיר של היכולת, כשהראש עדיין נקי, טבולה רזה, שיכול לקלוט דברים בצורה יותר טובה, ב-16-17 כבר יכולת הקליטה כבר מתעמעמת, אם לא ניצלו את היכולת ואת הכישרונות שיש בגיל הצעיר, וכמובן גם מבחינת תנאי הלימוד והמשמעת, הדבר הופך להיות יותר מסובך, ולכן הברייתא מדברת על מי שרבו כועס עליו, מבעית בו ויוצא. כמובן, הדרך היכולת לחנך, כשמדובר כבר בגיל מבוגר יחסית, היא מוגבלת ובעייתית יותר. עד שבא יהושע בן גמלא, ותיקן שיהיו משיבים למדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, וכאן כבר מדובר על מערכת חינוך ממוסדת בכל מקום ומקום, וכאן כמובן בגלל הפיזור שמאפשר לכל אחד בכל מקום שבו נמצא ממש בלי ניידות גבוהה ללמוד, וכמובן כאן כבר אפשר להכניס אותן כבן 6 וכן 7, והמסגרת הזאת היא מסגרת שלכאורה במידה רבה קיימת עד היום. אז לכאורה, אבל כאמור בברייתא הזאת מתוארים שלושה שלבים של התקנה, מושיבים למדי תינוקות בירושלים, מושיבים בכל פלך ופלך כבן תת זין כבן יות זין, ומושיבים מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה, בכל עיר ועיר, מכניסים אותן כבן 6 כבן 7. אלה התקנות המפורשות שיש לנו כאן. בש"ס מצאנו בשני מקומות תקנות נוספות שלא כל כך ברור ההקשר שלהם והזיקה שלהם למה שנאמר כאן. נזכיר קודם כל את התקנה האחת שהוזכרה בבבטרה עצמה באותו דף, בדף כף א' בבבטרה, בכף א' עמוד ב' שם, שנאמר שם, דאמר מר עזרא תיקן להם לישראל שיהיו מושבים סופר בצד סופר. וני חוש דיל מעטל התרשו לי, אמר לקנאת סופרים תרבה חוכמה. שם מדובר בהקשר, בסוגיה, בהקשר של תחרות עסקית, עד כמה מותר, עד כמה לגיטימית תחרות עסקית בין בעלי מלאכה שונים וכו' וכו', שלא ניכנס אליה עכשיו. אולי אם יצא, ניתן בהזדמנות אולי אחת השיעורים במהלך הקיץ הקרוב, נעסוק בסוגיה הזאת של תחרות עסקית בהלכה, אבל בינתיים נאמר רק שעזרא, כשהוא תיקן להושיב סופר בצד סופר, הוא טען שבעניין תלמוד תורה אין לחוש לתחרות הוגנת, עד רבה, ככל שתוסיף סופר בצד סופר, לא יבוא להתרשל, אלא כל אחד ואחד, קנאת סופרים תרבה חוכמה, ועד רבה, מיני ומנך, תסתיים שמעת, והתורה רק תגדל ותתרבה בצורה כזאת. זה פחות או יותר, אבל השאלה אם מדובר פה באמת על משהו ממוסד, או שאולי רק אומר לך שכל מי שסביר להניח שגם בלי המיסוד של המערכות האלה, היו כאלה מלמדי תינוקות שחיו בכל מקום, והורים שרצו ביוזמתם הפרטית לבוא וללמד, ועזרה רק תיקן שאפשר יהיה להושיב סופר בצד סופר, או שמה מדובר פה בהחלט על אולי אפילו על השלב הראשון של התקנה, של משווים שמלמדים ישיבו מלמדי תינוקות בירושלים. יש לי פיקפוקים גדולים אם זאת הכוונה, אבל לפחות שנדע שתקנת עזרה של סופר בצד סופר, אפשר שהיא אחד הרבדים האלה, אבל מה שיותר מסתבר שהיא רק עניין מקומי, שהתקין שאפשר ברמה הפרטית, לא ברמה ממוסדת, שאין לחוש לתחרות בלתי הוגנת כשמושבים סופר בצד סופר. השלב השני של התקנה, של, סליחה, המקור השני שיש לנו בשס לתקנת לימוד, הוא בירושלמי במסך כתובות, שם נאמר, בירושלמי כתובות, פרק ח' תלכה י' א', נאמר שם ששימון בן שטח התקין שלוש תקנות, שלושה דברים, שיהיה אדם נושא ונותן בכתובת אשתו, ושיהיו התינוקות הולכים לבית הספר, והוא התקין תומה לכלי זכוכית, לא נעריך עכשיו בדברים אחרים, נעסוק רק בזה שתינוקות הולכים לבית הספר. עכשיו, זה שתינוקות הולכים לבית הספר, זה תקנה. השאלה איך, מה היחס בינה לבין התקנה של יהושע בן גמלה, שאנחנו מכירים מהבבלי של בבא בתרא. בקורבן העדה שם, על דברי שמעון בן שטח, שיהיו התינוקות הולכים לבית הספר, הוא פירש כך, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו, מי שאין לו אב לא היה לומד תורה. התקין שיהיו משיבים למדי תינוקות בכל עיר ועיר, ומכניסים אותן כבן שש כבן שבע. זה כמובן בעצם על ידי קורבן העדה נעשה פה זיהוי מלא של תקנת שמעון בן שטח עם תקנת יהושע בן גמלה, ואולי יש מחלוקת בין התלמודים בשאלת הקרדיט של בעל התקנה, אם התקנה היא לשמעון בן שטח או ליהושע בן גמלה. שירות אחרת היא לומר שהתקנה של שמעון בן שטח אולי קדמה לתקנת יהושע בן גמלה, ואולי היא דווקא משקפת את השלב השני של התקנה, שהיו מושיבים בכל פלח ופלח, שהיא ודאי מדברת על מין מערכת חינוך מסוימת, אולי אפילו השלב הראשון של התקנה, של להושיב מלמדי תינוקות בירושלים. קשה מאוד לדעת מתוך הדברים האלה, אבל בהחלט, כפי שראינו, קורבן העדה מזהה את זה עם השלב השלישי, ויש מקום לדבר על זיהוי עם השלב הראשון או השלב השני. הרקע לתקנות האלה, אז אחרי שתוקנה תקנה ראשונה, כבר ברור למה צריך, למה שדרגו אותן, למה מלמדי תינוקות בירושלים עברו לכל פלח ופלח, ואחר כך עברו לכל פלח ופלח, לכל מדינה ומדינה, לכל עיר ועיר. זה אפשר להבין את השלבים האחרים, אבל המניע הראשוני, נראה לי שברור שהייתה הכרה שאי אפשר לסמוך רק על ההורים בשלב מסוים, כן? והוצלחו גם להתחיל למסד את מערכת החינוך. בשלב הראשון זה היה בירושלים כאמור, ואולי דווקא בירושלים כחלק, יש כך רוצים כמה גורמים לטעון, בעיקר יש דברים שכתב פרופסור שוחטמן, דיני חינוך על פי המשפט העברי, והוא טען שם שיכול להיות שהרקע לתקנות האלה של שמעון בן שטח, שהוא חי בתקופת המאבק עם הצדוקים, שהוא דווקא רצה למסד מערכת החינוך, כדי להנחיל דעות נכונות, את הדעות של המסורת הפרושית, ובכך למסד את מערכת החינוך כאמור. אם כך או כך קשה לדעת, אבל בסופו של דבר יש לנו מה שהתקבע לדורות, זה אותה עמדה של יהושע בן גמלה, של תיקן שיושבים למדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסים אותן כבן שש כבן שבע. השאלה השנייה שמתעוררת בעקבות התקנה הזאת של יהושע בן גמלה, שמושיבים מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר, בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, אז מתעוררת שאלה עכשיו, מהו היקף מערכת החינוך הזאת? כמה מורים עבור כמה תלמידים וכו'. זאת שאלה שעולה לדיון בסוגיה במסכת בבא בתרא שם. שם נאמר כך. אמר רבא, מתקנת יהושע בן גמלה ואילך, לא ממתינה נינוקה ממטה למטה. זאת אומרת שקודם כל תקנת השומן גם לא אומרת שיש בכל עיר ועיר, ולכן לא מעבירים תינוקות מעיר לעיר. אבל מבית כנישתה לבית כנישתה ממתינה. דיינו, אם מדובר לעבור מבית כנסת אחד לבית כנסת שני באותה עיר, אז כן מעבירים. ואם מפסק נהרה לא ממתינה, ואם יש נהר שמפסיק אז לא ממתינה, כי לא רוצים לסכן את הילדים. ואי כתיתורה, ואם יש שם גשר, ממתינה. ואי כגמלה, לא ממתינה. כן? רש"י שם אומר כך. מתקנת יהושע בן גמלה ואילך, שישבו מלמדי תינוקות בכל עיר, לא ממתינה נינוקה ממטה למטה, ללמוד מיום ליום, שמא יוזק בדרכים, שהשטן מקטרג בשעת הסכנה, שנאמר, פן יקראנו אסון. אלא יוכל לחוף בני אוטומטה, להושיב מלמדי תינוקות. כן? אז... אפשר לכפות את בני העיר להושיב מלמדי תינוקות בעיר כדי שלא יצטרכו לעבור מקום למקום, אבל זה רק חלק מדברי רבא. בהמשך דברי רבא אומר, ואמר רבא, סך מקרה דרתקה 25 ינוקה, ואי כחמשין מותבינן טרי, ואי כארבעין מוקמינן רשדוכנה ומסייעין אלה ממטה. כאן הוא אומר פירוש שכיתה היא בגודל של 25 תלמידים, אם היא כ-50 אז כבר מושיבים שני מלמדים, והיא כ-40 אז מעמידים רשדוכנה ועוזרים לו וכו'. וכאן יש שאלה מה פירוש הדברים האלה בסוגיה, יש מחלוקת גדולה בין הראשונים, כן? בעניין הזה, בגדול, יש שתי שיטות עיקריות. שיטה אחת, שבאופן פשוט רואה את החיוב הזה של המספרים כמספרי גודלי כיתות, מספרי המקסימום לגודל כיתה, דהיינו שבסוגיה פה לדעתם, למשל ניקח את שיטת הרמב״ם, שוודאי סבור כך, כן? שלדעתו אין שיעור מינימום לכיתה, אלא מה שנאמר כאן זה עד 25 תלמידים בכיתה, אין יותר מ-25 תלמידים בכיתה. אם יש יותר מ-25 תלמידים, אז צריכים גם להעמיד רש דוכנה אסיסטנט למלמד הראשי, ואז מה שנאמר בסוגיה עוד ואי כ-40, עד 40, דהיינו לפי זה, עד 40 מעמידים לשדוכנה, וכמובן עד 50 זה שני מלמדים, וכמובן מ-50 ומעלה זה שני מלמדים פלוס אסיסטנט, כמו שדיברנו, לפי הכללים האלה. כך פחות או יותר הסברה הפשוטה. הראש אבל כותב ש... אם יש פחות מ-25 תלמידים בעיר שפוטנציאלים ללמידה, אז הוא אומר שהמינימום לפתיחת כיתה זה 25 תלמידים. כן? שפחות מ-25 תלמידים בכלל לא פותחים כיתה. ואז לדבריו, מ-25 תלמידים עד 40 יש מלמד אחד, ואחר כך אם יש כבר 40 תלמידים, אז לפי דבריו מעמידים לו רשדוכנה, ואחר כך כמובן כשיש 50 אז אפשר לפתוח שתי כיתות וכו'. ואכן יוצא כך לפי הראש, יש בעצם סך מינימום כדי לפתיחת כיתה. בערוך השולחן הביא את הפירוש הזה של של הראש, וכמובן תמה עליו. אני אקרא בערוך השולחן בסימן לשמם ה', הוא מעריך בזה והוא אומר ככה, כתבו, ואם אין בעיר כפי תינוקות, כתבו רבותינו בעלי התוספות והראש, שאין ביכולת לחוף זה את זה לזכור מלמד. אבל נימוקי יוסף כתב בשם רבנו הנה, דפשיטא דגם פחות מזה יכולים לחוף לזכור מלמד. אלא דרבה כמה שמלמד חפה יכולים ללמוד אצל מלמד אחד. כלומר, בזה אין יכולים לחקוף לזכור עוד מלמד. וכן מה שמלמד דברי הרמב"ם מפרקה. ובאמת, לכאורה אינם מובנים דברי התוספות והראש כלל, ואיך אפשר לומר בפחות מכפה ילכו בטל חס ושלום? וברירה לי דכוונת רבותינו כנו, ואז כך הוא נותן פירוש בתוך דברי התוספות והראש. אם יש עיר סמוכה, שיש שם מלמדי תינוקות, ובעיר זו לקה כפה תינוקות, אין יכולים לחוף לזכור מלמד כאן, אלא מולכים לעיר הסמוכה. דזה שאמרו דאין מולכים מעיר לעיר, זהו כשיש כאן כפה תינוקות. אבל בפחות מזה, מולכים לעיר הסמוכה. וראיה ברורה לזה, מה שכתבו התוספות שם, הלך דלא ממתינה נוקה מעיר לעיר, כתבו בזה לשונו, וכגון שיש כאן כפה נוקה, שנאויים להזכיר להם מלמד, את כאן לשונו, וכן כתב הראש. ומה היא באה בזה? פשיטה דפחון קפה אין קופים זה את זה. אלא ודאי דאחי כמרי. כשיש כאן קפה, קופים לזכור מלמד כאן, ולא להוליכן לעיר הסמוכה. אבל כשאין כאן קפה, אין קופים אלא מוליכים. בכל זה כשיש עיר סמוכה, הם מלמדים. אבל בדריקה, פשיטה שקופים זה את זה לזכור מלמד. טוב, אז לפי ארוך השולחן יוצא כך. לפי הבנה פשוטה, וכך נראה שסבר כנראה, הרמה, כי הרמה כותב, יש אומרים, דים אין בעיר קפה תינוקות, אין בני העיר חייבים לזכור להם למד, ויש אומרים, דה אפילו פחות מזה חייבים, זה אותה מחלוקת שתיארנו, לפי הבנה פשוטה, שיש סף מינימום למספר תלמידים בכיתה, שהוא ש-25 תלמידים בכיתה, זה סף המינימום שצריכים של תלמידים שיכולים להיות בכיתה אחת, אבל גם פחות מזה, סליחה, סף מקסימום שתלמידים שיכולים בכיתה, אבל גם פחות מזה צריכים לבנות, צריכים להקים כיתה נוספת. זה דעת הרמב״ם בשולחן ערוך. אבל לדעת בעלי התוספות והראש, שהרמ"א מביא את דעתם כביש אומרים, דהיינו שיש אומרים שאם אין 25 תלמידים, בכלל לא חייבים לזכור מלמד. ערוך השולחן מבין שלא ייתכן לומר כך, אלא ברור שמערכת החינוך מתקנת יהושע בן גמלא מחייבת לתת חינוך, לספק חינוך לכל כמות של תלמידים בכל מקום. אלא שאם יש בעיר סמוכה כיתה פתוחה, אז אפשר לשלוח לכיתה פתוחה בעיר הסמוכה, ואתה לא חייב לפתוח כאן אם אין לך 25 תלמידים במקום. אבל אם יש 25 תלמידים במקום, אתה חייב לפתוח כאן. גם בכל תנאי, אתה חייב לפתוח במקום. אם אין לך 25 תלמידים, אתה יכול לשלוח לעיר סמוכה, כדי לספק את החינוך. אבל אם אין לך עיר סמוכה, בכל מקרה אתה חייב לפתוח במקום, כי חובת הספקת הלימוד חייבת להיות בכל מקום. הערה מעניינת שמסיים בערוך השולחן שם את דבריו, וכותב, ודע שיש מהגדולים שאמרו שאתה אי אפשר למלמד אחד ללמוד עם קפה תינוקות, ודי בעשרה או בשנים עשר. זאת אומרת, לפעמים הוא אומר, דווקא היום, בגלל הקשיים, יכול להיות שצריך להקטין את הכיתות, כי יש קושי גדול, לא ברור כל כך ממה נובע הקושי לפי דבריו, אבל יש קושי גדול למלמד, לטפל ב-25 תלמידים, לכן מספיק 10 או 12, אבל מסקנתו היא, ומכל מקום רואים לפי המלמד ולפי התינוקות, ונראה ששיעורי חזל לא השתנו לעולם. לכן הוא אומר שיעורי חזל לא השתנו לעולם, אבל תלוי במלמד ותינוקות, לכן הוא אומר על פי, שבימי חזל זה היה 25, והיום צריך לבדוק כל דבר למלמד. כל דבר צריך לבדק לגופו. השח עצמו גם הוא דן בנקודה הזאת, ואומר, הולכים בזה אחר המלמד ואחר הנערים, ואם הם לומדים מעט או הרבה, והכל לפי העניין. כך אומר השח, ולכן יוצא אם כן שכל דבר צריך לבחן בהתאם לנסיבות, ובימינו בוודאי ובוודאי צריכים לשקול מהו גודל הכיתה האופטימלי. עמדה מעניינת מצאנו בשולחן ערוך הרב, שהוא מצד אחד אומר שהיום באמת בגלל השינוי גם בתכני הלימוד, כי פעם היו לומדים רק מקרא, היום לומדים משנה וגמרא וכו', הוא טוען שצריך להקטין את הכיתות, אבל מצד שני הוא טוען שכיוון תקנת ישוע בן גמלא הייתה רק על כיתות של 25, אז אם היום צריכים לפתוח יותר כיתות, זה אי אפשר להטיל את החיוב הזה על הציבור, אלא החיוב הזה יהיה מוטל רק על ההורים. על בכלל שאלת המימון עוד נעסוק מצד השם בפעם הבאה, אבל כרגע רק נאמר שיש פה כיוון מאוד מאוד מעניין בדבריו, שיש בעצם סף מינימום שהמערכת הציבורית צריכה לתת, אבל אם ההורים רוצים תנאים יותר טובים, שכאן יכולת להקטנת הכיתות, זה צריך באמת במימון ההורים, כמו שבאמת יש היום כבר הרבה שנים כאן בגוש עציון, שמשרד החינוך מממן את הכיתות לפי התקנים הרגילים של משרד החינוך, וכאן מראש מקטינים את התקנים ופותחים יותר כיתות במימון ובסיוע של מימון ההורים. עד כאן להיום, תודה.